טוב, למדנו בשיעורינו הקודמים בשבוע שעבר שכל פרק שבועת העדות בנוי על החובה להעיד, והחובה להעיד נלמדת משני מקורות. מקור אחד, אם לא יגיד ונשא עוונו, מתוך זה אתה למד שהוא חייב להעיד, והנה מילי כשתבעו להעיד, כמו שכתבנו כאן, בתנאי שתבעו להעיד. מקור שני, אמרנו שיש דרשה של חז"ל בספרה על הפסוק לא תעמוד על דם רעך. על מי שפסוק לא תעמוד על דם רעך זה מדבר על מיטה. בכל אופן חז"ל דרשו את זה גם על נושא של ממון. ואמרנו חילוק בין שני הפסוקים זה חיוב לצאת ידי שמיים, שבחיוב של אם לא יגיד ונשא עוונו זה רק אם תבעו לא יעיד, ואז הוא חייב גם לצאת ידי שמיים, כי דכתיב בקרא ונשא עוונו. מה שאין כן, החיוב מטעם לא תעמוד על דם רעך, ואם הוא עבר על זה, הוא עבר בשב ואל תעשה. אם הוא בשב ואל תעשה, הוא חייב מטעם גמילות חסדים, אבל מי שלא גומל חסד עם חברו, והוא בשב ואל תעשה, הוא לא חייב לצאת ידי שמיים. בדרך זו הסברנו את לשון השולחן ערוך, שיש לפניכם סימן כ"ח, נא לפתוח למי שיש לו שולחן ערוך, ומי שאין לו יסתכל עם חברו ביחד. לשון מרן בשולחן ערוך, כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו ויש לחברו תועלת בעדותו חייב להעיד, אם יתוונו שיעיד לו בבית דין, בין שיש עד אחד עמו, בין שהוא לבדו. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שאל הרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה, רב ראשי לתל אביב, במאמרו, למה כתב מרן שחייב להעיד דווקא אם חברו תובע אותו, כמבואר בגמרא מהדרשה של אם לא יגיד, הלא זה רק תנאי באם לא יגיד, אבל יש עוד חובה מהפסוק, לא תעמוד על דם רעך. ונשאר בשאלה. והתשובה שאני מצאתי היא שמרן בחושן משפט לא רק מדבר על החובה להעיד, גם מדבר על דיני ממונות. ככתוב בשולחן ערוך, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. וזה רק מטעם הפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו. וחידוש יש בשולחן ערוך יותר מן הפסוק. שאילו הפסוק מדבר בשני עדים, אם לא יגיד ונשא עוונו, למרות שמנוסח בלשון יחיד, מדבר בשני עדים שיש תועלת בעדותם לממון. מה שאין כן עד אחד, רק מחייב שבועה ולא ממון, אז הוא לא חייב מהתורה. אבל מדרבנן חייבו אותו להעיד. אז החידוש הוא בשולחן ערוך, אפילו שיש עד אחד עמו. והמקור הוא מדברי רבי יהושע בן קורחה במסכת בבא קמא, שאומר שמי שאינו מעיד פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שואלת הגמרא, אם מדובר בשני עדים, פשיטא דאורייתא הוא, כתוב את זה בתורה, אלא בעד אחד שרק חייב מדרבנן. שאלנו שאלה, מהי נפקא מינה בין דאורייתא לבין דרבנן? לא כל אישה וכל בת מדליקה נר שבת, ואנו מקיימים גם נטילת ידיים דרבנן וגם נר חנוכה דרבנן. נפקא מינה, מי שנשבע. מי שנשבע לו להדליק נר חנוכה, שבועה חלה. מי שנשבע לו לישב בסוכה, שבועה לא חלה. מה החילוק? שהוא מושבע ועומד מהר סיני. כן? כיוון שבהר סיני הצטווינו במצוות דאורייתא, אז ממילא, מי שנשבע נגד מצווה דאורייתא, בוגד רבי יעקב, השבועה לא תופסת. וכבר סיפרתי לכם את הבדיחה שאחד למה זה מתאים בדיוק לתקופה שלנו, אנו נמצאים בין פסח לשבועות, אז אחד אמר לרב, כבוד הרב, אני לפני פורים לומד מגילה, לפני פסח לומד פסחים, לפני חג השבועות לומד מסכת שבועות, אבל לא נזכר, חיפשתי בכל המסכת חג השבועות, לא נזכר חג השבועות במסכת הזאת. אומר לו, תחזור עוד הפעם. חזר עוד הפעם, אמר, לא מצאתי. אמר הרב, תראה, אם אחד נשבע לבטל את המצווה, מה הדין? אומר, לוקה. למה לוקה? כי זה שבועת שווא. למה זה שבועת שווא? כי מושבע ועומד מהר סיני. ממתי הוא מושבע ועומד מהר סיני? מחג השבועות, מיום מתן תורה. אמר לו, תאורי שכתוב חג השבועות במסכת שבועות, שלכן יש בה ממתד דפים גם כן, זה סימנך, שפעם היו יהודים אומרים, כל יום דף. בקיצור, בעזרת הבדיחה הזאת, מה אני רוצה להגיד לכם? רוצה להגיד לכם את האמרה הנכונה, והיא שעד אחד לא מושבע ועומד מהר סיני. כבוד הרב, איך אתה מדבר ככה? אם שני עדים מצווים, אז כל יהודי ויהודי מצווה. לא. כתב מרן, לפי שיש תועלת בעדותו, אז מדאורייתא צריכים תועלת מקסימלית, שהיא ממון. אז לכן שני עדים מחויבים מדאורייתא להעיד, ואם נשבעים שלא להעיד, אבל עד אחד רק מדרבנן. אז נגד דרבנן שבועה חלה, שבועה חלה. אז אם כן החידוש הוא למרות שהוא מחויב מדרבנן, אבל רבנן כשחייבו אותו, חייבו אותו דומיה דאורייתא שיש כלל בוקר טוב, שבוע טוב, יש כלל כל דתיקון רבנן כן דאורייתא תקון, אז מילא זה מה שאומר המחבר, בין שיש עד אחד עמו אז הוא חייב מהתורה, בין שהוא לבדו זה מדרבנן, ואז חייב בדיני שמיים. עד כאן מה שהסברנו בשבוע שעבר, ועכשיו אני רוצה להסביר עוד נקודה חדשה, האם מועיל תפיסה על חיוב ידי שמיים. ברור שבית הדין לא יכול לחייב אותו בידי אדם, כי בידי אדם זה גרמה, וגרמה בנזקין פטור. האם אפשר לתפוס ממון של מי שחייב לו בדיני שמיים? אבל יש שאלה של רבי יוסף שאני אענה עליה תחילה. כן. אתה שואל שאלה מצוינת, שכל דרבנן יהיה דאורייתא מטעם כל אשר יורוך. זאת שאלה של הרמב"ן על הרמב"ם בספר המצוות. הרמב"ן שואל בספר המצוות, בואו נשאל אתכם, כמה חילוקים יש בין דרבנן לבין דאורייתא? מי יודע? כל תגידו איזה חילוקים שאתם רוצים. בין דרבנן לבין דאורייתא, כמה חילוקים יש? יפה, ספק לכולה, ספק לחומרה. ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. עוד חילוקים, כוונה, שבדאורייתא מצוות צריכות כוונה, ודרבנן, ספק דרבנן לכולה, אז לא צריכות כוונה. ויש עוד חילוקים, ויש גם רבנן הקלו לפעמים, במקום פסיידה, במקום מצווה, במקום אורחים, אתם מכירים שעל פי הכלל הם אמרו והם אמרו, לפעמים הקלו רבנן במקום חולי, אפילו אין בו סכנה, מקום חולי, מקום אורחים, מקום הפסד, על פי הכלל הם אמרו והם אמרו. שאל השואל, אבל כל, כמו שאלתו של רבי יוסף, שאלה מצוינת, כל דרבנן זה כן דאורייתא, כי התחייבנו בתורה, לא תסור מכל אשר יורוך. שאלה זו מביא אותה משך חוכמה על הפסוק לא תסור, ואומר שזה גוף התיקנו רבנן. אותם רבנן שתיקנו תקנות לרבנן, וזה מעוגן בלא תסור, אבל הם תיקנו רק על הוודאי. על הספק הם לא תיקנו. נמצא שספק דרבנן לכולה הם לא תיקנו. אותו דבר שבועה היא התשובה. בדאורייתא אי אפשר להישבע נגד התורה, אבל רבנן במקום שזה עומד בסתירה לשבועה, אז הם לא תיקנו, אז ממילא הוא יכול להישבע. אותו דבר במקום פסיידה, הם אמרו והם אמרו, אז הם אמרו שבדרבנן, אם זה עומד מול הפרעה לחיים התקינים, כמו מקום פסיידה, מקום חולי, מקום לכבוד אורחים, דברים כאלה, ככה שואלים הרבה פעמים, למה הרמה המון פעמים מקל במקום חולי, במקום אורחים, לכבוד שבת, ולחכמים לפעמים לא מקילים. כי אם זה דבר דאורייתא, אי אפשר להקל. אם דבר דרבנן, אז הם אמרו והם אמרו. אז כאילו שאל רבי יוסף שיהיה לו תסור, אבל למקום שהם הקילו, הם לא העמידו דבריהם, אז אין אפילו לא תסור. אז זאת שאלה מצוינת. סוף דבר, מה יוצא? שאיך שלא יהיה חייב בדיני שמיים. אז אמרתי, בוא נעמוד על השאלה, מה זה דיני שמיים? באמת הוא חייב לו ממון או לא? אם הוא חייב לו ממון, יועיל תפיסה, אומר השח שלא מועיל תפיסה, נקרא את השח הזה, שח מאוד מעניין, בשם המהרש"ל, בסעיף קטן ב', אני מקווה שיש לכולם, כ"ח ב', חייב בדיני שמיים. יש לכולם, השח נמצא בצד ימין, חייב בדיני שמיים. כתב מהרש"ל בים של שלמה, פרק הכונס. המהרש"ל חיבר חיבור שנקרא ים של שלמה, הוא גם חיבר פירוש על הש"ס, וגם שנקרא חוכמת שלמה, וגם חיבר סיכום של כל פסקי הריף, נקרא ים של שלמה, פרק הכונס סימן ו'. למה זה הכונס? כי רבי יהושע שקראנו אותו הוא בנון ו' פרק הכונס. זה לשונו, ונראה, ונראה. כשפוסק או ראשון אומר ונראה, סימן שמה שהוא אומר זה סברה. ונראה, כל אחד אמרינן חייב בדיני שמיים, בדיני שמיים, יתפס, הצד השני, מפקין על מיני, אין לו רשות לתפוס. ומה הרבותה? אפילו לפירוש רש"י, שפירש פרק הסוחרת האומנים, חוסם פי פרה ודש בה, שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ושם הפטור מצד קימלמד רבה מיני, אפילו אחי חייב לצאת ידי שמיים, וכך שתפס הניזק לא מפקינן מיני, מאחר שמחויב זה לשמיים וכן פסק האור זרוע, עד כאן הקושייה, ואני אסביר תקף את הקושייה, כי זה צריך הסבר. מכל מקום, כאי גבנה לכול העלמא מפקינן מיני. ומה ההבדל? מי שיכול למחוק לי את הלוח, אני אודה לו מאוד. ומה ההבדל? הוא מסביר. בישלומה בקימלה בדרבה מיני חייבו. רק דלא קטלינן בתרי קטלה ועבדינן החומרה. הילקח איכה דלא עבדינן החומרה חייב בדיני שמיים. אבל כאן פטור אפילו מדיני שמיים. מה ההסבר ועל מה זה בנוי? המהרש"ל קודם כל מחדש חידוש שהוא בעצמו מובן. אלא שיש עליו קושייה. והחידוש הזה אומר שאיפה שכתוב חייב בדיני שמיים, זה רק דיני שמיים, זה לא דיני אדם, זה לא חיוב של דיני אדם. אם זה לא חיוב של דיני אדם, אז הוא לא יכול לתפוס. אז מילא הצד השני לא יכול לתפוס. החידוש הזה מובן, והיה אפשר להסתפק בדבר הזה. אלא שהשח מקשה על זה קושיה מרש"י, בבבא מציעה בדף צדי א', בדף צדי א', שאני לא הייתי כל כך מעריך בהסברת הדברים, אבל מה נעשה? זה כתוב בשח, אז מוכרחים להסביר כי השח זה דברים חשובים. אז הרש"י נמצא, מי שירצה להסתכל, בבבא מציעה דף צדי א', שם כתוב, זה קצת מסובך, אז אני לא רוצה להאריך מדי הרבה. שם כתוב, המושג קימלה בדרבה מיני. מה זה קימלה בדרבה מיני? למשל, חוסם פי פרה ודש בה. הוא גם חסם את פי הפרה וגם הוא דש בה. אז הוא חייב על לא תחסום שור בדישו. על הלב הזה הוא חייב מלכות. אבל גם הוא חייב ממון מפני שהוא מנע ממנה אוכל, מהפרה הזאת הוא מנע אוכל. מה מה?
הוא שכר את הפרה.
כן, הוא שכר את הפרה, אז החוסם את הפרה, הוא חייב גם אוכל. אז כתוב שמה שהוא חייב ממון. שואלת הגמרא, למה הוא חייב ממון? והרי יש דין אין לו כי הוא משלם, כי כתוב בפסוק כדרישתו, משום רישך אתה מחייבו, אתה לא מחייב משום שתי רישויות. אומרת הגמרא לפי תירוץ רבה שהוא חייב רק בדיני שמיים. בדיני אדם הוא פטור. דיני שמיים הוא חייב. אז אומר רש"י, אז אם הוא חייב בדיני שמיים, מה עושים עם דיני שמיים? אומר רש"י, א', הוא חייב לצאת ידי שמיים, הוא לא יצא ידי חובתו עד שישלם. הנה מי, יתפיס לא מפקינן מיני. אני אכתוב את זה אחד מול השני כי זה מאוד מעניין, ההשוואה של השח היא מאוד מעניינת, אז נכתוב את זה אחד מול השני, ואני כבר כותב את זה בלי הלשון של הגמרא, אלא כותב את המקרה וישר. במקרה הוא חוסם, רואים את הצבע הזה או לא רואים?
רואים.
מה? רואים או לא?
לא
ממש. ננסה לעבור לשחור. חוסם פי פרה ודש בה, אז כתוב לוקה, הוא משלם. המקור בא במציע, צדי א', א'. שואלת הגמרא שאלה, שאלה, והשאלה היא, אין לוקה ומשלם, מהפסוק כדי רשעתו. כדי רשעתו לומדים משום רשעה אחת, אתה מחייבו, ולא משום שתי רשעויות. מי זה המילה אתה? יפה. המילה אתה היא חשובה מאוד, זה נאמר לביידין. אז יש לזה כמה וכמה תירוצים. שלוש תירוצים יש בגמרא על זה, ועכשיו אני לא לומד אתכם את הסוגיה, רק את הרעיון של השח מוציא מזה. אז התשובה של הגמרא, לפי רבה, אמר רבה שהוא לוקה בביידין, זה רשעה אחת, ומשלם רק לצאת ידי שמיים. אבל לא בביידין. זאת אומרת, אין כפייה. יפה, הסביר רבי שלמה, אין כפייה. אז אומר רש"י, רש"י מוסיף, היא תפס, בעל הפרה אם הוא תפס ממון, לא מפקינן מיני. מסביר השח, בגלל שבעצם הוא חייב, כיוון שהוא שכר פרה, הוא חייב לאוכל. אז בעצם, הסבר, רש"י, בעצם חייב ממון. חייב ממון, רק בית דין לא מענישים, בית דין לא מענישים בשתיים. בית דין לא מענישים, זה נקרא כדי רשעתו. רכיבו, לא שתי רשויות, אבל אם הוא תפס, הוא מגיע לו ממון, אם תפס ממון שמגיע לו, שמגיע לו, זה אוכל של הפרה, הוא חייב לאוכל. אז הוא לא מוצאים מידו. זה המקרה של שם. עכשיו השח מביא את זה למחיש אצלנו, והוא היודע עדות לחברו, זה כבר כמה נלבב ב'. היודע עדות לחברו, ואינו מעיד לו, ואינו מעיד לו, מדובר פה בשני עדים, גם בעד אחד, בין עד אחד, בין לשתיים, זה מה שחדש רבי יהושע. רבי יהושע מחדש שגם אחד וגם שניים, מה הדין? פטור מדיני אדם, משום שזה גרמה, שהוא לא מעיד, זה גרמה, שב ואל תעשה, אבל חייב בדיני שמיים. זאת אומרת, השח פה אפשר לתפוס, וחדש השח בסימן פחת, בחושן משפט, לא מועילה תפיסה. למה לא מועילה תפיסה? כי אין חיוב בדיני אדם, אין חיוב כלל בדיני אדם. אז יחי ההבדל שפה יש חיוב בדיני אדם, אבל בית דין לא מוציאים את זה לפועל, כי כתוב כדי רשעתו. אומר רש"י, תפיס לא מפקינן מיני. אבל פה תפיס מפקינן מיני. אין חיוב בדיני אדם, ולכן אם תפס, מוציאים מידו. זה ההסבר. זה בשם הים של שלמה כל זה. כל זה בשם הים של שלמה. השח הפחד בשם ים של שלמה. הוא מחדש את החידוש הזה, והחידוש מאוד חזק. מה זה אומר? זה אומר שגרמה בנזקין זה חיסרון במעשה. חיסרון במעשה, כי הוא נמנע מלהעיד. הוא נמנע מלהעיד, זה לא מזיק. איך פרשת השבוע למדנו? בסוף הפרשה, מכה בהמה ישלמנה. אם אתה מכה בהמה בידיים, ישלמנה. אבל אם אתה לא מכה בידיים, רק אתה מונע עדות מחברך, זה גרמה. וגרמה חייב בדיני שמיים. עד כאן החידוש של השח, וזה מסביר את לשון השולחן ערוך, שהוא חייב רק בדיני שמיים, וכמובן הסברתי חידוש שולחן ערוך זה בין בעד אחד, בין בשני עדים. טוב, אני עכשיו ממשיך במשנה הלאה. מי רצה לשאול איזה שאלה על מה שלמדנו, יכול בינתיים לשאול. רב, כן, שאל בבקשה.
מה הכוונה שם, אם תפס ממון שמגיע לו?
נגיד, הוא ידע עדות לחברו, ולא העיד לו. אחר כך הוא לא שם לב, הוא אמר לך, שכן שלו, תראה, אני זה שידע עדות, אמר לשני, עשה לי טובה, אני נוסע עכשיו לכמה, לחודש, חודשיים לטיול, לחוץ לארץ, אז תשמור לי לתכשיטים של אשתי, שהם תכשיטים יקרים, אז הוא נתן לו לשמור. בינתיים נודע לו שהוא חזר, שהוא לא רוצה להעיד לו את העדות שהוא יודע, וכמובן יש לו עדים על הדבר הזה, יש לו עדים שיודעים, אז הוא רוצה לתפוס מהממון שהוא שם בידו כפיקדון, הוא רוצה לתפוס בתור הפסד. נגיד הפסיד לו 1,000 שקל, ואם מתן העדות, תופס לו תכשיטים ב-1,000 שקל. מרשח הוא לא יכול לתפוס, למה? כי בדיני אדם לא מגיע לו כסף, מה שלא מגיע בדיני אדם אתה לא יכול לתפוס. אבל לעומת זאת, אם מגיע לאדם כסף בדיני אדם, אז במקרה כזה הוא יכול להגיד, אני שומר את הכסף כמשכון עד שתחזיר לי, בסדר? ברור הנושא? כן? מה?
הוא לא יכול להיכנס לבית שלו ולקחת?
לא יכול, כל שכן, אפילו... אמרתי אפילו יפקיד בידו ממון לא יכול לתפוס כל שכן. פה יכול גם לתפוס, כן. פה. ואצלנו אפילו יפקיד לא יכול לתפוס, רבי שבתאי, כן.
אני הייתי במשך חוכמה, בשבת הייתי משבת שעברה, כדי זה שרוצה לתרום שלא תמות אדם רעך זה רק בדיני נפשות, ובדיני ממונות לא. ואז יוצא, שיכול להיות שבדיני ממונות, אם הוא לא תבע אותו, והוא לא אומר, אז אין...
אין לו תעמוד. אני מכיר את המשך חוכמה הזה, אני מכיר את זה. הוא אומר שזה טעות ברמב״ם, כך הוא אומר, הוא אומר שזה טעות סופר ברמב״ם, אבל מה נעשה של... אני מכיר את המשך חוכמה הזה, אפילו התכתבתי על זה עם הרב קוברמן, זכר צדיק לברכה, לפני הרבה שנים. התכתבתי, יש לי מכתב שהתכתבתי איתו, אבל מה נעשה? שלכן אני הבאתי את הרמב״ם בספר המצוות, שבספר המצוות, מה כתוב? הרמב״ם אומר את העניין שלא תעמוד על דם רעך, וגם המקור הוא מספרה, המקור הוא מספרה. אז אם תגיד טעות סופר על הרמב״ם, מה נעשה עם הספרה? שהמקור זה מהספרה, שהספרה אומר. אז אי אפשר להגיד, אבל מה, אני רוצה להגיד לך, שלענייננו, זה לא נפקא מינה. למה? כי אמרתי כבר בתשובה על השאלה של הרב הלוי זצ"ל, שמטעם לא תאמר לאדם רעך, הוא לא חייב בדיני שמיים. אז בין אם יש דבר כזה, אין דבר כזה, זה רק עניין של מצווה, אבל לא עניין של חיוב ממון. ואנו מדברים על חיוב ממון, הנובע מהפסוק הזה, אם הוא תפיסה, לא מועיל תפיסה, זה רק אם הוא תובע אותו. כך שהמשך חוכמה הזה, הוא לא משנה לנו לעניין השח, לגבי השח. כי השח מדבר עם תבעו, על השולחן ערוך, ואם תבעו הוא חייב מטעם לא יגיד ונשא עוונו. אני מכיר את המשך חוכמה הזה, אבל הוא קשה המשך חוכמה, בגלל שהמקור של הרמב״ם זה מהספרה, רבי שלמה.
בית הדין, הלכה למעשה, עוסק לפי השח ומוציאים?
ודאי, שלא מועיל תפיסה, ודאי. שלא יכול לתפוס.
זה לא רק דעה של השם, זה הדעה של
הסיבה. מביא בשם הים של שלמה, כן, ואין חולק על זה. אין חולק על השח הזה, אין חולק על השח הזה שלא יכול לתפוס. שלא יכול לתפוס. רק רגע, אני רוצה להגיד, טוב, השח הזה הוא להלכה, בטח להלכה, הוא להלכה. להלכה שלא מועיל תפיסה. אני אגיד לך חידוש, הוא לא צריכים להגיד אותו, אבל הוא נכון. הוא נכון, כאילו, אני אגיד חידוש שלא צריכים להגיד אותו, אבל הוא נכון. נגיד אם יקום, פוסק אחד כמו השח, בדרגה של השח, ויגיד שלפי דעתו מועיל תפיסה. נגיד, מבין את השאלה? בוקר טוב. נגיד יקום פוסק אחד ויגיד שמועיל תפיסה. אבל השח אומר שלא מועיל תפיסה. אז כאילו יש כאן ספק כמועיל תפיסה. אז כתוב בספרים, בקונדס הספקות וזה, שספק אם מועיל תפיסה, אז לא מועיל תפיסה. כי יש ספק אם בכלל יכול לתפוס, אז לכן לא יכול לתפוס. לכן ממילא, הלכה כמו השח בכל מקרה, כי גם אין חולקים עליו. אבל אפילו אם תמצא לי איזה מישהו שחולק, אבל זה ספק אם מועיל תפיסה, זה יכול להיות הרי, אז זה ספק אם מועיל תפיסה. בספק תפיסה אי אפשר לתפוס. בסדר? כי ספק אם התפיסה מועילה.
השח צריך להגיד את זה, הלכה למעשה.
זה הלכה למעשה.
זה אותו עם חבר, וואו, אימא.
כל מה שהשח כותב זה הלכה למעשה, עד שאלה אם כן יש דיון באחרונים. טוב, אז זה הלכה למעשה. הסברנו אם כן את הביטוי ונשא אבונו, שפירושו חייב בדיני שמיים. שאלות, כן.
לפי השח, הכוונה לתת ידי שמיים ולתת ידי שמיים של ממון, כן?
של ממון, למשל, הוא בא ואומר לו, ערב יום כיפור, סליחה, אני מקווה שתסלח לי, אני ידעתי עדות, ולא בא לי להעיד לך, ואני נורא מבקש סליחה וזה, ואני מקווה שתסלח לי. צועקת לו אשתו מהמטבח, לא, 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 אל תמחול לו. הוא אומר לה, למה? אומרת לו, הוא חייב לך כסף. אומר לו, תשמע, אשתי אמרה לא למחול לך, אתה חייב לי בדיני שמיים, אני לא מוכל לך. עד שתשלם לי, אני מוכל לך. טוב, אין לו ברירה, מוציא צ'ק, כותב לו צ'ק, משלם לו, בסדר, עכשיו אני מוכל לך. הוא עשה בסדר או לא עשה בסדר? עשה בסדר. כי אם מגיע לו בדיני שמיים, הוא לא יכול לתפוס, הוא יכול להגיד שהוא לא מוכל לו. אז אם הוא מפחד ביום כיפור, אז הוא צריך, סתם אני אומר בתור בדיחה, בתור בדיחה, אדם צריך להחזיר את חובותיו ערב יום כיפור או כל השנה? מה? טבעו של אדם שהוא מתעורר בעשרת ימי תשובה, אבל באמת צריכים להחזיר כל השנה חובות. כן.
למה הדבר תלוי בבית דין ולא בחיוב העצמי?
זהו, זה אמרתי, בחיוב העצמי. בחיוב העצמי הוא חייב את דשא מים, פה לא תלוי בדין. מה שתלוי בדין אמרתי זה הדין של כדר אישעתו, זה דין אחר בדין הזה. מי שלא הבין את כדר אישעתו לא קרה שום דבר, לא הפסיד, נלמד איזה פעם בפנים את הנושא הזה כשנגיע לזה. העיקר להבין את החצי השני, שפה לא מועיל תפיסה. למה? כי אין חיוב בדיני אדם. כן, מי שהבין חצי, זה לא נקרא שהבין חצי שיעור, נקרא שהבין את כל השיעור. למה? בגלל שכל השיעור מטרתו להגיד שאין חיוב בדיני אדם. כתוב בתורה ונשא אבונו בדיני שמיים, אבל לא בדיני אדם. וזה חידוש. בסדר? לא מועיל תפיסה. אומר השח, לא מועיל תפיסה.
כן. למה הדבר צריך להיות תלוי בבית דין ולא בחיוב העצמי של האדם?
זהו, אומר השח, אין חיוב עצמי של הבן אדם, כי הוא לא יזיק בידיים. הוא רק הזיק באי מתן עדות, הוא לא פתח את הפה שלו. מה שבן אדם מזיק לו במעשה, זה לא בגדר כבהמה איש על מנה, אז הוא פטור מדין מזיק מהתורה. דין מזיק בתורה זה רק בידיים.
אז איך מצד אחד הוא פטור? הוא גם פטור מדין מזיק, גם הוא פטור מדין מזיק, ומצד שני גם יש עליו חיוב עצמי.
בדיני שמיים, גרם החייב, כל גרם החייב בדיני שמיים. זה לא בדיני אדם. עוד מי שרצה לשאול, אז אנחנו נמשיך. עכשיו נתחיל את המשנה. עד עכשיו היה שיעורים שהסברנו על מה בנוי שבועת העדות, עכשיו נלמד את המשנה. שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, כי נשים פסולות לעדות. בחוקים ולא בקרובים, כי קרובים פסולים לעדות. בכשירים ולא בפסולים, כי פסולים הם פסולים לעדות, כמו גזלנים וכיוצא בהם. ואינה נוהגת אלא ברואים להעיד. אז זה כבר כאילו סיכום של הכל. ברואים להעיד, אז תגיד את הכל, רואים להעיד, ואל תגיד את כל הקודמים. למה אמרת לי את כל ההתחלה, אנשים ולא נשים, חוקים ולא קרובים, קשרים ולא פסולים, בסוף אמרת לי סיכום, רואים להעיד. מה חידשת במשפט הזה יותר מהקודם? כבר אמרת שבמי זה לא נוהג, אז אני מבין שצריכים להיות רואים להעיד. שאלה ברורה? מה? מה? שאלה ברורה? תשובה, מי רוצה להגיד? כן, מי שרוצה להגיד, יכול להגיד, בבקשה. שאלה? שהמשנה חוזרת על דבר פשוט. כבר אמרנו, כשרים, אנשים ולא נשים, רחוקים ולא קרובים, כשרים ולא פסולים, סיכום של הכל, לא נוגעת אלא באירועים להעיד. מה התוספת האחרונה מוסיפה לי? על כל הקודם, הרי כבר דיברנו שבפסולים זה לא נוהג, אז ברור שרק באירועים להעיד. כן, רבי שלמה.
מה שאני אומר, זאת אומרת, גם אם קיבלו עליהם, אז הם לא יעזור. הם אומרים שגבורה נביאה, קיבלו אותם עליה, ולכן, אבל אישה רגילה לא.
טוב, זה...
גם אם קיבלו עליהם, לא, אז לכן צריך לציין נשים.
זה נוגע לנושא של נשים. אבל אני עכשיו לא אוחז בנשים, אוחז בגברים. התשובה שלך היא תשובה על שאלה אחרת. היא תשובה...
נאמן עליי אבא, אז יכול להעזר, אז עובר שלא, בשבועת...
טוב. אני מיד... אז, לא מה זה מיד, אני מקווה שאני אעסוק עוד מעט בנושא שלך, אבל לא התכוונתי לתשובה הזאת, כי איך אני אסביר, יש תשובה אחרת של הגמרא, כן. דרבנן, רבי שבתאי. מלך או קוביה, יפה. בואו ונדבר הלכה למעשה, הלכה למעשה. אישה אחת פנתה לבית הדין הגדול בבקשה להכיר בה כפנויה ולא כגרושה. למה? כי היא רוצה להינשא לכהן. אמרו לה מה קרה לקידושים הראשונים? אמרה שתי טענות. טענה אחת שהטבעת הייתה של אמא שלה בכלל והביאה קבלה מהצורף שאמא שלה קנתה את הטבעת. טענה שנייה, זה סיפור אמיתי, הסיפור שאני מספר לכם, וטענה שנייה שהעדים היו מחללי שבת. פסק בית הדין שהיא באמת מותרת להתחתן עם כהן, כי הקידושים הראשונים לא היו קידושים, בגלל שתי הטענות האלה שהעדים היו מחללי שבת.
היה קידושי
ביה? לא יודע, אני רק אומר מה בדין הגדול פסק. בדין הגדול פסק ככה, שהיא פנויה לגמרי. למה? כי קידושין שנערכו בפני מחללי שבת זה לא קידושין, וזה לא המקרה הראשון, אלא יש גם סיפור אחר שסיפרתי לכם ואני לא רוצה לחזור עליו, אבל הוא פשוט. עכשיו שאלה, קידושין שנערכו בפני פסולי עידוד דרבנן, למשל משחק בקובייה. משחק בקובייה זה נקרא אנשים שמשחקים כל היום במשחקים על כסף, כמו קלפים על כסף, רולטה, איך זה נקרא המשחק הזה? שש בש, קלפים, הימורי סוסים, הימורי תרנגולים, הימורי נשרים, הימורי טוקים, מה? מה? רולטה, כל מיני הימורים. אז כתוב בגמרא בסנהדרין, אלה מהפסולים משחקים בקובייה. למה הם פסולים? מה אסור לשחק? הם משחקים משחק יפה, הם נהנים מהמשחק, הם לא גוזלים אף אחד. אומרת הגמרא, אסמכת לא קניה. שהאדם שמשחק בזה, הוא חושב שאני לא... הוא לא נותן את הכסף ברצון. אבל יש מנהוגת בגמרא, אם אסמכת קניה או לא קניה. ההלכה, שהם לא גזלנים. למה? כי מי שיורד למשחק, הוא יורד על דעת כן, שירוויח ירוויח, יפסיד יפסיד. זה חלק מההנאה שלו, פעם להרוויח, פעם להפסיד, אז הוא לא, אז הגמרא אומרת שיש מנהוגת בזה להלכה, אבל ההלכה היא, לא רוצה להאריך בהבאת הסוגיה בסנהדרין, אבל בסנהדרין מבואר שיש מנדמר שפסולים מדרבנן, וכך פוסק הרמב״ם, ותמו בגלל שאינם עוסקים ביישובו של עולם. מה זה אינם עוסקים ביישובו של עולם? רש"י אומר, שהוא לא יודע כמה אנשים תורכים ועובדים קשה על הכסף ועמלים לפרנסתם, אז הוא לא מעריך את הכסף נכון ולכן הוא עלול לשקר. אז זה מדרבנן, זה שיטת רש"י. והרמב״ם כותב טעם אחר, אינם עוסקים מיישובו של עולם, מפני שהוא חי מן הקובייה שהוא אבק גזל. הרמב״ם קורא לקובייה אבק גזל. שוב אני חוזר, למה לא גזל דאורייתא? כי הוא נותן את זה עם כל הלב, פעם מרוויח, פעם מפסיד, אז ההלכה היא שאסמכת קניה, שאסמכת הזאת קניה, כי הוא יודע, פעם מרוויח, פעם יפסיד, אז הוא מדורייתא זה קונה. אבל מדרבנן הוא פסול, אומר רמב״ם, כי הוא חי מן הקובייה שהוא אבק גזל. מהי בניו? היכא בניו שיש לו עוד אומנות אחרת, יש לו עוד מקצוע. חצי יום הוא בזה, חצי יום במקצוע. אז לטעם רש"י, שהוא חצי יום במקצוע עובד, אז הוא כן יודע כמה אנשים עמלים לפרנסתם. ולטעם הרמב״ם, שהוא נהנה מן הקובייה שהוא אהבה גזל, אז תלוי ממה הוא חי. אם הוא חי מהעבודה שלו, אז הוא גם לא פסול. טוב, הסוף דבר שולחן ערוך מהר"ן פוסק עם הרמב״ם, שהוא פסול מדרבנן. אומר רבית יוסף באבן העזר, סימן מ"ב, קידושין שנערכו בפני פסול דרבנן כזה, זאת אומרת, איש ואישה מתחתנים, לוקחים עדים. מי לוקחים עדים? חברים שלהם. הם לא יודעים שהוא משחק בקובייה. לימים הם מסתכסכו והאישה ברחה מהבית, והיא רוצה להגיד שהיא בכלל לא נשואה, כי העדים היו מחללי שבת או שהיו משחקים בקובייה. אז תלוי. אם היא מוכיחה שמחללי שבת או גזלנים, זה פסול דאורייתא. אבל אם היא מוכיחה שמשחקים בקובייה, אומר רבית יוסף, קידושין תופסים בפסול דרבנן. למה? כי מדאורייתא זה עדים כשרים, רק רבנן פסלו אותם. אז רואים מזה שעד שפסול מדרבנן, מדאורייתא הוא עד כשר. ולא אומרים שרבנן, כל דתיקון רבנן כן דאורייתא תקון והפקיעו את הקידושין, לא. אם מדאורייתא הוא כשר, הקידושין הם כשרים. יוצא שהעד הוא עד מדאורייתא. אז אם כן, באנו לשאול לגבי שבועת העדות. אחד השביע עד שהוא פסול מדרבנן. יכול להיות משחק בקובייה כזה שהוא פסול דרבנן. יכול להיות סוחרי פירות שביעית שפסולים מדרבנן. ולמה סוחרי פירות שביעית פסולים מדרבנן? הרי אסור לסחור בפירות שביעית מהתורה שנאמר לאוכלה ולא לסחורה. יש, והייתה, כתוב פסוק, והייתה שבת הארץ. איפה זה כתוב הפסוק הזה? פרשת השבוע בהר. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך. דרשו חז"ל לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה ולא להפסד, לאוכלה ולא... יש כמה לא לרפואה, יש כמה דרשות על המילה לאוכלה. אז אם כן, אני שואל, למה זה פסול רק מדרבנן ולא מדאורייתא? הרי יש איסור מדאורייתא לסחור בפירות שביעית. טוב, אז אומר רבי יוסף, תשובה נכונה, אבל זה לא התשובה, זה תשובה נכונה, שהיום שביעית בזמן הזה לרבנן, כי היום כתוב, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה. והיום עדיין אין כל יושביה עליה, רוב היהודים הם לא במדינת ישראל. אומנם, מה? מה? יפה, והם מחולקים לנחלתם, יפה מאוד. אבל היום יש בישראל כמה יהודים, מי יודע? 6.7 מיליון. ערב יום העצמאות התפרסם שהיה, הלשכה לסטטיסטיקה מדדה שיש קצת יותר מ-6.7 מיליון יהודים בארץ ישראל. וכמה יש בעולם? קשה לספור, כי יש כאלה שלא מזדהים בתור יהודים. אבל יש, אומרים 15 מיליון, 13 מיליון, יש. אז עדיין אין כל יושביה עליה.
עדיין מספיק עליה.
מה?
עדיין מספיק רוב.
נחבר את 6.7 ועוד 13, נגיד יצא 20 בערך, צריכים רוב מ-20. רוב מי עשרים? חוץ לארץ. ככה אומרים, אני לא יודע. כמה יש?
13
סך הכל, לא יודע. בכל אופן, עדיין אין כל יושביה עליה. אולי, אבל עדיין, כמו שסשה ציטט בשם הרמב״ם, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שיהיו מחולקים לשבטים. שמה, מתקרב. יכול להיות. מה, מה?
גם בבית שני לא היו מחולקים לשבטים.
מה הכוונה?
בית שני גם לא היו מחולקים לשבטים.
לא היו מחולקים. אז אולי שמיטה הייתה רק דרבנן? באמת הלל התקן פה זבול, כי שמיטה דרבנן.
בית שני.
גם באזור קיסריה היה רק מדרבנן, בגלל שלא שמר
כן. זה עוד נקודה. כן. אז אם כן, אומר רב יוסף ששמיטה בזמן הזה דרבנן ותשובתו נכונה. אני מסכים. אבל אני ציפיתי לתשובה אחרת וגם היא נכונה, כן.
אני חושב שאולי פה אחר, אני אומר, זה תחום אחר, זה חמץ היום שישה, שזה לא
מיוס, זה הגדרה. זה, אתה עונה תשובה לשאלה אחרת. אחד בעל בית המדרש אומר, יש לי שאלה, באו 10, ענו לו 10 תשובות. בא אחד אמר, אני יש לי תשובה, לפי התשובה שלי תגידו מה הייתה השאלה, זה רבי דוד, הוא אומר, יש לי תשובה שזה הגדרה. תכף אני אסביר את התשובה של רבי דוד, אבל אני קוראים, אני את התשובה האמיתית, מה ששאלתי, מה שרבי יוסף אמר, זה גם תשובה אמיתית, בזמן הזה, אבל מה נעשה כשיהיו כל יושביה עליה, דרך אגב, ראיתי דבר מדהים, במודפס, כנראה, באחד העלונים היה כתוב שההיסטוריון שמעון דובנוב כתב בשנת 1898 או 88 שאין סיכוי להקים מדינה יהודית, כי אפילו אם יקימו מדינה יהודית עד סוף שנת 2000 יהיה בה רק 600 אלף יהודים או משהו כזה, לא יותר. והנה, עם קום המדינה, היו כבר 600 אלף יהודים בארץ. ואחרי קום המדינה, בתוך 3 שנים, מיד נהיה עוד 700 אלף עולים. ומספר היהודים בארץ הוא לא נחזה, לא על פי ההיסטוריון שמעון דובנוב, ולא על פי ההיסטוריון בקי, שגם אמר שמספר היהודים יהיה כך וכך. אז איך יכול להיות שהיסטוריון טועה? היסטוריון לא טועה. אז איך ההיסטוריון טעה? נכון, א', דיברנו היום על דיני אדם ודיני שמיים, וב', היסטוריון, המקצוע שלו, לזכור את העבר. אבל היסטוריון לא יכול להיות נביא של העתיד, זה לא תפקיד של היסטוריון, להמציא את העתיד, ולכן צדק ההיסטוריון שמעון דובנוב, שהנה במדינת, כשהוא היה בשנה ההיא, היו מעט מאוד יהודים, אז לפי החשבון שלו היה צריך להיות רק עד שנת 2000, רק 600 אלף יהודים בכל ארץ ישראל. וברוך השם יש למעלה משישה מיליון, אבל בסדר, הוא חזה לפי הנתונים שלו, אבל היסטוריון לא יכול לחזות את העתיד, רק לזכור את העבר. והכל ניסה הקדוש ברוך הוא שקיבצנו מכל הארצות, מצפון ומים, מכל הארצות. וכמו שכתוב בנביא, בימים ההם לא יאמרו אותך חיה השם אשר אליו בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חיה השם אשר אליו אשר הביא בני ישראל מצרים מכל הארצות אשר הדחתים שם. ולכן גם הגיאוגרף בקי גם עשה חשבון כמה יהודים יהיו, אבל הוא אפילו מי שמומחה לסטטיסטיקה וזה, לא יכול לחזות את העתיד. אז מה אתה אומר?
היסטוריה זה לא מדע מדויק.
לא, היסטוריה זה מדויק של מה שהיה.
יש גם מחלוקות בין ההיסטוריות.
זה אני לא מדבר. על מה שהיה, כן, אבל על עובדות, מה שהיה לא מתווכחים. אבל על העתיד...
לא, מתווכחים גם על זה.
אם כן, אז יוצא שנס תקומת ישראל הוא נס גדול, ועוד מעט יהיו כל יושביה עליה. אז אני, רבי יוסף צודק שבינתיים לעת עתה שמיטה דרבנן. אבל אני רוצה להגיד העיקר את הדבר ההלכתי. אני אגיד את זה בצורת בדיחה, ואתם כבר תבינו את התשובה. מה משותף לאם לא יגיד ונשא אבונו לבין לאוכלה ולא לסחורה? זה כבר שאלה יפה. אני חוזר על השאלה, שאלה אמיתית ורצינית, אבל זה בדיחה. כאילו אני אומר צורה של בדיחה. מה משותף לא יגיד ונשא אבונו לבין לאוכלה ולא לסחורה? מילה אחת. יפה. שניהם נקראים עשה. יפה. כמו שאמרתי, אם לא יגיד, זה לא לאו, זה עשה. כי מתוך, כשכתוב, אם לא יגיד ונשא אבונו, אנו למדים שהוא חייב להעיד. אז קוראים לזה, לאו במקרא לעשה, עשה. שאומרים לאוכלה ולא לסחורה, זה לא לאו. לא התורה אמרה, לא תסחור בפירות שביעית. התורה אמרה, לאוכלה. קיבלו חז"ל לאוכלה ולא לסחורה. לה במקרה לעשה, עשה. אם כן, המשותף במקרה, יצאנו שני הנושאים שעברנו בשיעורים, לאוכלה ולא לסחורה, זה עשה. ומי שעובר על עשה לא פסול מדאורייתא. אז התשובה, זו התשובה האמיתית לשאלה ששאלתי, למה סוחרי שביעית לא פסולים מדאורייתא? תשובה, כי עברו רק על עשה ולא על לה. לא שזה יותר קל, זה יותר קל, אבל לא פסול לעדות, רק מי שעובר על לאו. סוף דבר, מה אני רוצה להגיד? קידושין שדרכו בפני סוחרי פירות שביעית, לפי זה הקידושים
תופסים.
כי אמרנו השם בית יוסף באבן עזר סימן מבית, שפסולים דרבנן הקידושים תופסים בפניהם. עכשיו נחזור למשנתנו. העדים האלה שהם פסולים דרבנן מדאורייתא הם עדים. אז למה לא קרינן בה והוא עד? הרי אמרנו שחיוב קורבן שבועת העדות נלמד מהפסוק בנפש כי תכתב ושמע כל עליו והוא עד או ראה או ידע. אומר רש"י באנשים ולא בנשים דכתיב והוא עד. בראוי להעיד הכתוב מדבר ואישה פסולה להעיד. קרובים פסולים לעדות אז שוב לא נקרא והוא עד. גזלן שהוא פסול מהתורה שוב לא נקרא והוא עד. אז פסול דרבנן נקרא והוא עד? כן? כי עדות קידושין בפניו הם תופסים. אז למה לא קרינן בה והוא עד? תשובה, בדיני ממונות בדין לא יקבלו אותו. כלומר, עד שמעידים עליו שניים, שעבר עבירה דרבנן, או שהוא סוחר שביעית, או שהוא... מסחרים בקובייה, אז בית הדין לא יקבל אותו. אז זאת אומרת, הוא עד, אבל לא ראוי לעין. ואם אני אומר, כבוד הרב, אתה מדבר ספניוליש, אתה אומר שהוא עד והוא לא ראוי לעין. איך זה יכול להיות? איך אתה שתית כנראה ויסקי לכבוד איסור חג של יום העצמאות? אני אומר, והוא עד קרינן בי, אבל ראויים לעין לא קרינן בי. מה היא טעמה? פסול דרבנן נקרא עד. קידושים תופסים בו, אבל בית הדין לא יקבל אותו לעדות בדיני ממונות. אז זה נקרא שיש תועלת בעדותו, הלא כתב מרן המחבר שקראנו את לשונו כמה פעמים. תשימו לב, כל מי שיודע עדות לחברו, נקרא את לשון המחבר ואני אסביר את המחבר, כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו, ויש לחברו תועלת בעדותו. למה צריכים את שני התנאים? ראוי להעידו שהוא עד. עכשיו יכול להיות אחד שהוא ראוי להעידו, כמו פסול דרבנן, אז מדאורייתא ראוי להעידו. אבל האם יש לחברו תועלת בעדותו? אין תועלת בגלל של, שבית הדין לא יקבלו את דבריו, כי הוא פסול מדרבנן. אז זה מחדש את המשנה. חדש את המשנה לפי הגמרא, אני כל מסביר את הגמרא לכמן, שהפסקה אינה נוהגת אלא באירועים להעיד, זה בא להגיד פסולים דרבנן. ואני חוזר ואומר, מה הרבותא של פסולים דרבנן? שצריך שני תנאים לכתוב אותם על הלוח אפילו, כדי שיהיה ברור לכל, שני תנאים לפחות של שבועת העדות. דבר אחד, יודע עדות לחברו, כן, תנאי ראשון זה יודע עדות, אחר כך שתיים, והוא עד, להפוקי קרוב אישה פסול, שהוא לא עד, אחר כך יש תנאי שלישי, ראוי לעדו. ראוי לעדו. מה זה ראוי לעדו? יכול להיות שהוא עד, אבל אם הוא פסול מדרבנן. פסול מדרבנן, כגון משחקים קובייה, או סוחרי שביעית, או קרובים דרבנן. יש קרובים, דרגת קרובה מדרבנן. אז הוא פסול מדרבנן. אז מי דאורייתא? מדאורייתא הוא עד, אבל מדרבנן הוא לא ראוי להעידו. אז כל זה נקרא לא ראוי. למה לא ראוי? כי לא יקבלו אותו. אז זה מה שהמשנה אומרת לפי הגמרא. דיברנו אם כן על פסול דרבנן, וכעת נמשיך במשנה. קיבלו עליי, הוא תקף נעסוק בנושא, אני לא מספיק הרגע, נדבר על קיבלו עליי, עוד מאז רבי שלמה גם דיבר על קיבלו עליי, הוא תקף נדבר על זה. אני רוצה להמשיך במשנה, מי רצה לשאול? כן? אחד אומר למיעוט המלך, טוב, מלך נגיע למלך. לא, 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 אותו דבר. טוב, בינתיים הסברתי ככה, זה אמת, כן.
שניים העידו על ממון, ואחת קיבלו את העידות, ואז בדיוק מתברר שהם פסולים לרבנן. אז בית הדין מבטל
את הפסק שלו. יפה. שאלת שאלה, אם בדין לא ידעו בפיסולו של אחד, וקיבלו. אז אני אגיד לך תשובה פשוטה. כל פסולי דרבנן, באמת חכמים עמדו על הבעיה שלך בצורה כלכלית. דיינו, אדם עושה הסכם עם חברו, ולוקח לו שני עדים שיהיו עדים על ההסכם שהוא עושה. מוכר לו חנות, או שעושה איתו שותפות, ביעלומים, כל מיני. בסוף התברר שהוא פסול מדרבנן משהו, אבל הוא לא ידע. אז כל פסולי דרבנן צריכים הכרזה. זאת אומרת, פסולי דרבנן שלא הכריזו עליהם, הם לא פסולים. אז שוב אתה רואה, רואים גם הדוגמה שאני משיב לך את העיקרון, שפסול דרבנן זה לא פסול בעצם. כי אם זה פסול בעצם, מה צריך הכרזה? לא. אם לא ידעו, סימן שלא הייתה הכרזה. אם לא הכרזה, אז הם קשירים. טוב, רבי שלמה.
בכבוד עצומה, יש עסקאות של אלה שלא שומרים מצוות, וחללי שבת. אם הם באים לבית משפט, אז מסדרים. אבל יבואו לבית דין שדן דיני ממונות, אם נותר להם, אז מה יהיה? אין לזה שום נפקות.
האם בדין יקבל עדות של אנשים שאינם שומרי מצוות? טוב, א', צריך להוכיח שמחלל שבת. תשובה, כל החברים שלהם יודעים שמחלל שבת, אז כל הקיבוץ יבואו ויעידו שמחלל שבת. אבל המחלל שבת האלה הם לא יכולים להעיד על מחלל שבת, כי עדים פסולים. מה?
צריך למצוא שני עדים כשרים.
כשרים.
שיעידו על העדים שהיו בעסקה של מחללי שבת. אין בעיה למצוא
כאלה. אחר כך יש עוד דין. מי שיודע שכתוב ברמב"ם שצריך לדעת שלוש תנאים. לדעת שהיום שבת, ושמלאכה זו אסורה בשבת, ושהוא עושה את זה במזיד. היום יש הרבה תינוקות שנשבו, שהם ככה הם רגילים, הם לא יודעים אפילו שזה לא מעלים בדעתם לאסור בשבת, כמו שעוצרים אותי ברחוב, שואלים אותי בשבת, איך מגיעים לרחוב פלוני, לפה או לפה, והוא לא מבין שכשהוא עוצר, הוא עושה מלאכה, אם אני מדריך אותו, אז הוא גם עושה מלאכה. והם לא מבינים, ועוד אומרים לי שבת שלום. אז מה נעשה? יש הרבה יהודים כאלה שהם תינוקות שנשבו.
את הדין ידעו להיקבר את העדות שלהם.
לפעמים, עד שנדע שהם פסולים, עד שנדע שהם יודעים. יש, נגיד, שנה הוא פירש. שנה הוא פירש קשה מכולם. אדם שקיבל חינוך דתי ואחר כך שנה הוא פירש. אז אחד כזה הוא פסול, כן? טוב. נכון, בהחלט. טוב, ממשיכה המשנה ואומרת, בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו. הכפירה יכולה להיות, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, השבועה. השבועה יכולה להיות בפני בית דין, ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. אבל מפי אחרים אינם חייבים עד שיכפרו בהם בבית דין דברי רבי מאיר. חיים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, אינם חייבים עד שיכפרו בהם בבית דין. זה מחלוקת אצל שבועת העדות. כבר עשיתי לכם השוואה בשיעורינו הקודמים, בין שבועת העדות לבין שבועת הפיקדון, נכון? אז נפתח את המשנה בשבועת הפיקדון, ואני רק קורא עכשיו את המשנה, ואתם תכינו למחר את ההבדל בין שני הדינים, ואת מחלוקת רב מאיר ורבנן בשניהם. אני קורא את המשנה, ובזה אני מסיים את השיעור. שבועות למדוו ב' שבועות הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים הקשרים ובפסולים, בזה כבר זה שונה משבועת העדות, והמשך, בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו. מפי אחרים אינם חייבים עד שיכפרו הן בבית דין, דברי רבי מאיר. היום אומרים, בין מפי עצמו מפי אחרים, כיוון שכפר בו חייב, אפילו שלא בפני בית דין. מה מחלוקת רבי מאיר ורבנן בשתי המשניות? נא להכין את זה למחר, ונסביר את זה מחר בעזרת השם, וגם צדק רבי שלמה וכל השואלים שנדבר על הנושא של קיבלו עליו, שהנושא הזה מופיע ברן. הרן במקום מדבר על נשים ועל נושא של קיבלו עליו קרוב או פסול, להכין את הרן על דבורה הנביאה. אז בוקר טוב לציבור.